קשת, כל שידורי תורה. ובחלק השני של החורף, תפשין עין, בימי שלישי, אנחנו מארחים את הרב יוסף רימון, שמעביר סדרת שיעורים בהלכות בישול בשבת.
שלום, אנחנו בפעמים הקודמות דיברנו על הגדרת מקור החום לעניין בישול, אש, תולדותיה, שדיברנו שזה דאורייתא, שמש שמותר לכתחילה, תולדות שמש איסור דרבנן, דיברנו גם על דוד שמש והגדרנו איך להגדיר אותו מצד ההלכה, ואנחנו היום נעבור לתוך המטבח, ניכנס למטבח ונדון בכלי ראשון בשבת. עכשיו רק כדי להבהיר, לעשות סגירת מעגל מצד המושגים, אז יש כאן את ההבהרות על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על כלי ראשון שעומד על האש, הכוונה בתוך הסיר, אם יש סיר שעומד על האש, ואדם שם בתוכו דברים, זה נקרא כלי ראשון שעומד על האש, והדבר הזה אסור כמובן מדאורייתא לכולי אלמא, בזה אין מה לדון, בזה אין חולק, זה דבר פשוט. וכאשר הכלי הוסר מן האש, כאשר הכלי הוסר מן האש, הדבר הזה הוא הדיון שלנו עכשיו, כלי ראשון, שהורידו אותו מהאש. יש לנו מצב נוסף שמהכלי הראשון הזה שופכים משהו על למשל שקית תה, שזה נקרא עירוי כלי ראשון. יש לנו את המצב הבא שלקחו את מהכלי ראשון ושפכו לתוך כוס ריקה, ובתוכה אחר כך שמו את השקית תה. זה נקרא כלי שני. כלומר, העבירו מהכלי הראשון לכלי השני, ורק אחר כך שמו בתוכו שקית תה. ויש לנו אחר כך עירוי כלי שני, כשמערים מהכוס הזאת על גבי שקית תה שנמצאת בתוך כוס ריקה אחרת. וכלי שלישי זה כשהעבירו מהכוס השנייה לכוס השלישית. הכוס השלישית זה מעשה הכוס השנייה, כן? הכלי הראשון זה הסיר. הכוס הראשונה זה הכלי השני, הכוס השנייה זה הכלי השלישי, ששמו את המים בתוכו ואחרי זה את השקית בתוך המים, זה כלי שלישי. זה רק כדי לעשות סגירה על המושגים. אנחנו עכשיו דנים לגבי כלי ראשון, וכשאנחנו מדברים על כלי ראשון, אנחנו מדברים עכשיו על כלי ראשון, כמו שאמרתי, שהוא שר מן האש. כי אם זה על האש, ברור שזה אסור מדאורייתא, זה בישול קלאסי, על זה אין מה לדבר. שבת למדחת עמוד ב' אומרת המשנה שכבר הזכרנו אותה בעבר, אין נותנים ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל ולא יפקיענה בסודרים, ורבי יוסי מתיר וכולי. הגמרא אומרת, גלגל מאי, אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. כלומר, אם אדם לקח ביצה ושם אותה בצד המיחם, מה זה בדיוק בצד המיחם, על מה מדובר, תכף נתייחס, אבל הוא לקח את הביצה, שם אותה בפשטות צמוד למיחם, הצמיד אותה למיחם, במקרה כזה, אם הביצה התבשלה, הוא חייב חטאת, התגלגלה. מה זה התגלגלה? רש"י אומר, בשביל שתתגלגל, שתצלק קצת עד שתהיה מגלגלת. אנחנו יודעים שביצה קשה מתגלגלת, וכך אפשר להבחין בין ביצה מבושלת ללא מבושלת. הרמב"ם מסביר, מיחם, שם הכלי שמחמים בו מים, ועושים אותו על הרוב מנחושת או ברזל, ונשאר חם זמן רב אחרי הורדתו מן האש, מעל האש, ופירוש תתגלגל, תתערב, ועניינו תתבשל מקצת בישולה. אז הרמב"ם מבין שכנראה החומר הפנימי בביצה קצת מתערבב בפנים, כתוצאה מהבישול, וזאת הכוונה של תתגלגל. אבל זה לא משנה כל כך מבחינתנו מה זה תתגלגל. תתגלגל, הרעיון הוא תתבשל. מה שכן רואים כאן, שהרמב"ם מדגיש, זמן רב אחרי הורדתו מעל האש. הרמב"ם מדגיש שמדובר כאן במשנה על כלי שהוסר מן האש. וכיוון שמדובר על כלי שהוסר מן האש, הרי שיש לנו משנה וגמרה למעשה, משנה אולי לא כתוב גלגל חייב חטאת, אבל גמרה מפורשת שיש איסור בישול בכלי ראשון שהוסר מעל האש. אני חייב להגיד שלמרות שהפירוש הזה הוא הפירוש הפשוט בגמרא, וכך באר הרמב״ם, הדבר הזה לא הכרחי לגמרי אם נרצה לדחות ולהגיד שאין מכאן ראייה שכלי ראשון שהוסר מן האש מבשל מן התורה. מה נוכל לומר? אולי נוכל לומר שהמשנה מדברת על מיחם שעומד על האש. לא כתוב במשנה על איזה מיחם מדובר. כתוב אין נותנים ביצה בצד המיחם, ולא כתוב לגמרי בדיוק על מה מדובר. ההיגיון בשיטת הרמב"ם הוא שאם מדובר על סיר שעומד על האש, מה החידוש? סיר שעומד על האש, ברור שהוא מבשל מהתורה. מה החידוש? אם אתה שם לידו ביצה, אתה עובר על איסור בישול, הדבר פשוט. ולכן פשטות הדברים שהמשנה מדברת כשהסיר הוסר מעל האש. אמנם הר"ן מביא אפשרות שבאמת מדובר על סיר שעומד על האש, ואולי החידוש הוא שהביצה לא התבשלה לגמרי, רק התבשלה קצת, אבל כיוון שביצה, אפילו שהיא מתבשלת קצת, היא כבר ראויה לאכילה, הדבר הזה נחשב כבישול ואוסר, אבל דווקא סיר שנמצא על האש ולא סיר שהוסר מן האש. למרות זאת, פשטות הדברים שמדובר על כלי שהוסר מן האש, ואם כך, יש לנו גמרא מפורשת, לדעת הרמב״ם, שכלי ראשון שהוסר מן האש, יש בו איסור דאורייתא. מקור נוסף לעניין, שבת מבית עמוד א', מבית עמוד ב', אומרת המשנה, האילפס והקדרה שהעבירן מרותחים, לא ייתן לתוכן תבלין, אבל נותנו לתוך הקערה או לתוך התמחוי. רבי יהודה אומר, לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. יש מחלוקת בגמרא איך להבין את המשנה, אבל לפי איך שהגמרא מבארת, הרי שרבי יהודה מקל כאן. רבי יהודה אומר, האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין, זה כלי ראשון, סיר, שהורדת אותו רותח מעל האש. יש לך סיר על האש, הסרת אותו והוא רותח. לא ייתן לתוכו תבלין, אומר תנא קמא, אבל נותנו לתוך הקערה, אתה יכול לתת לתוך קערה שהיא כלי שני. רבי יהודה אומר, לא, אתה יכול לתת, גם לתוך כלי ראשון אתה יכול לתת, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, אתה יכול לתת תבלין לא מבושל, אפילו בכלי ראשון. אלא אם כן, יש שם חומץ וציר שמזרזים את הבישול. לפי הקריאה הזאת, שזה פשטות הגמרא כאן לכאורה בדף מבית, יוצא שיש לנו תנא, רבי יהודה, שמתיר לכתחילה לשים דבר לא מבושל, תבלין, בתוך כלי ראשון. וזה חידוש גדול. כלי ראשון שהוא שר מן האש. אמנם התוספות לא יכלו לקבל את החידוש הזה, ואמרו התוספות, לכל קדרות רותחות הוא נותן, נראה דווקא בתבלין פליג, אבל בשאר דברים מודה דכלי ראשון מבשל אף כשהעבירו מעל האור. אומרים תוספות, תבלין, אומר רבי יהודה, זה משהו מיוחד, זה משהו שלא מתבשל. זה רבי יהודה יתיר לשים בכלי ראשון שהוא שר מן האש, אבל אל תחשב שהוא יתיר כל דבר לשים בכלי ראשון שהוא שר מן האש, כי כלי ראשון שהוא שר מן האש מבשל לכולי אלמה. גם לשיטת רבי יהודה, רק תבלין הוא יתיר לשים בכלי ראשון שהוסר מן האש, אבל דברים אחרים, גם רב יהודה, גם רב יהודה יאסור. הירושלמי, עמוד הבא, בשבת פרק ג' הלכה ד' אומר, עשו הרחק לכלי ראשון, ולא עשו הרחק לכלי שני. עשו הרחקה לכלי ראשון. לא עשו הרחקה לכלי שני. הלכה ה', איזהו תבשיל ברור, כל שהאור מהלך תחתיו. הירושלמי אומר, מה זה נקרא בישול דאורייתא? כל שהאור מהלך תחתיו, רק דבר שהאש נמצאת תחתיו. דבר שהאש לא תחתיו, כלומר כלי ראשון שהוא שר מן האש, אין בו איסור דאורייתא. אם כך, לסיכום בינתיים, בדברי הירושלמי אנחנו רואים שסיר שהוא שר מן האש, אין בו איסור דאורייתא, אולי יש בו איסור דרבנן. מצאנו תנא רבי יהודה בשבת דף מ"ב שחושב שאולי מותר אפילו לכתחילה לשים בכלי ראשון שהוא שר מן האש, אם כי בעלי התוספות לא הסכימו לזה. מאידך מצאנו, כמו שראינו קודם את הגמרא המפורשת בשבת למדחת עמוד ב' כהסבר הרמב״ם, שכלי ראשון שהוא שר מן האש יש בו איסור דאורייתא. להלכה פוסק השולחן ערוך כדעה המחמירה, שכלי ראשון שהוא שר מן האש יש בו איסור דאורייתא. שולחן ערוך שני י"ח סעיף ט', כלי ראשון אפילו לאחר שהעבירו מעל האש מבשל כל זמן שהיד סולדת בו, ואם כך אנחנו פוסקים שיש איסור דאורייתא בכלי ראשון שהוא שר מן האש. הדבר הזה פשוט לדעת הבבלי במשנה שראינו בשבת למתת לגבי ביצה. הגרא טען שהדבר הזה נכון גם לדעת הירושלמי. הגרא שינה מעט במילה אחת את דברי הירושלמי. במקום כל שהאור מהלך תחתיו, אומר הגרא, הגרא הוא ביורדיה, ואף על גב שבירושלמי הנעל אמרו כל שהאור מהלך תחתיו, רצונו לומר בכלי שהיה האור מהלך תחתיו. אז הגרא או שהוא משנה גרסה או שכך הוא מבין בירושלמי, כל שהאור מהלך תחתיו, הכוונה כל שהיה האור מהלך תחתיו, כל סיר שפעם היה מעל האש, יש בו איסור דאורייתא, גם אם עכשיו הוא לא על האש. ואם כך יוצא לפי הירושלמי, לפי הגרא, שכלי ראשון שהוא שר מן האש, יש בו איסור דאורייתא. בכל אופן, לפי פסיקת ההלכה, וכך מסכימים עם כל האחרונים, למעשה בשורה התחתונה, שכלי ראשון שהוא שר מן האש, יש בו איסור דאורייתא, יוצא שאם מורידים בשבת מרק למשל מהאש, הוא לא על האש, ומחליטים להוסיף תבלינים, פפריקה, פלפל שחור, תבלינים לא מבושלים, כל התבלינים הרגילים הם לא מבושלים, מחליטים להוסיף לתוך מרק, הדבר הזה הוא איסור דאורייתא. אז זה דבר שצריך מאוד להיזהר ממנו, כשמורידים סיר מהאש, לחשוב טוב טוב לפני ששמים משהו בתוכו, כי לשים בתוכו משהו לא מבושל, יש בדבר הזה איסור דאורייתא, ולפעמים עשויים להיכשל בזה, הם מרגישים שזה לא מספיק טעים, ורוצים להוסיף משהו לפני שהם מגישים, אז אם מוסיפים תבלינים פנים, אז זה ממש איסור דאורייתא. לגבי מלח או דברים כאלה, אלה דברים שאנחנו נדבר עליהם בנפרד, זה דבר שאולי הוא מבושל, אז נדבר על מלח בצורה נפרדת, אבל תבלינים זה דבר שצריך להיזהר מאוד, לא להוסיף לכלי ראשון, ולא לא כל דבר אחר שהוא לא מבושל. מה קורה אם הכלי הראשון הזה כבר לא חם כל כך? הוא כבר ירד מיד סולדת. האם מותר עכשיו בתוך הכלי הזה לשים דברים לא מבושלים? הירושלמי בפרק ג' הלכה ד' אומר, מה בין כלי ראשון, מה בין כלי שני? מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? אמר רב, רבי יוסי, כאן היד שולטת, וכאן אין היד שולטת. אמר רבי יונה, כאן וכאן אין היד שולטת, אלא עשו הרחק לכלי ראשון, ולא עשו הרחק לכלי שני. רבי יונה אומר שעשו הרחקה לכלי ראשון, ורבי יונה אומר שמדובר כאן וכאן, אין היד שולטת. מה זה כאן וכאן אין היד שולטת? מסביר המהרש"ל שכאן וכאן אין היד סולדת. שאין היד שולטת שווה אין היד סולדת. המהרש"ל שמובא בשך אומר, מסתפין עליה כל בכלי ראשון שעומד על האש כל זמן שהוא חם, אפילו אין היד סולדת בו, דעשו הרחקה לכלי ראשון כדאית בירושלמי. אז אמנם כאן הוא מדבר על כלי ראשון שעומד על האש, אבל במקום אחר נראה שהוא מדבר אפילו על כלי ראשון שהוא שר מן האש, ולמרות שהיד לא סולדת בו, אסור לשים את אוכל שום דבר. כלי ראשון לא מתעסקים איתו. גם אם הוא ירד מיד סולדת, גם אם עכשיו הוא לא חם, הורד את התמרק, ועכשיו הוא בכלל לא חם, כלי ראשון לא שמים שום דבר לא מבושל. אבל השח לא הסכים איתו. השח אומר, ולא ירדתי לסוף דעתו, שהרי בירושלים פרק קירה איתה דעשו הרחקה לכלי ראשון שאין היד שולטת בו, דהיינו, שאין לה יד שליטה בו, דהיינו, היד סולדת בו. אומר השח, אין היד שולטת, הכוונה שהיד לא מצליחה להישאר בפנים כי חם לה כל כך. כלומר, שהיד סולדת בו, אין היד שולטת, הכוונה, היד סולדת, היד יוצאת החוצה. ואם כך, כל ההרחקה שעשו לכלי ראשון, שהוסר מן האש, זה רק שהיד סולדת בו. אבל אם היד לא סולדת בו, כלומר, כלי ראשון שירד מ-45 מעלות צלזיוס, מותר לכתחילה לשים בתוכו דברים עם הכלי הזה לא על האש. כך פסק המשנה ברורה להלכה, שהיד סולדת בו, אבל אין היד סולדת בו, אפילו כלי ראשון אינו מבשל. ואם לא יבירו מעל האור, אסור להתאמן בתוכו תבלין, אפילו דעתו לסלק הקדרה מהר, משם פן נשכח עד שיתבשל, ולכן כמן בסעיף י' ד'. כלומר, אומר המשנה ברורה, כלי ראשון שהוסר מן האש, אם הוא ירד מיד סולדת, מותר לכתחילה לשים בתוכו כל דבר עכשיו. אנחנו לא פוסקים כדעת המהרש"ל, אנחנו פוסקים שאם הוא ירד מיד סולדת, הוא כבר פחות מ-45 מעלות צלזיוס, למרות שהוא כלי ראשון, מותר לשים כל דבר בתוכו. אבל, אם מדובר בכלי ראשון שעומד על האש, אז אפילו אם הוא פחות מיד סולדת, אסור לשים בתוכו דברים, למה? שמא זה יגיע ליד סולדת. בדבר הזה נחלקו ראשונים, האם מותר לשים דברים על האש, כל מיני דברים שאתה מתכוון להוציא אותם לפני שהם יגיעו ליד סולדת. אתה רוצה לחמם בקבוק לתינוק, ואתה רוצה להוריד אותו קודם, אתה רוצה רק קצת שהוא יהיה שם. נחלקו בדבר ראשונים, ולהלכה השולחן ערוך אוסר, בסימן שני י"ח בסעיף י"ד, ולכן אם זה על האש, אז זה אסור, גם אם אתה מתכוון לסלק את זה קודם, או עכשיו היד לא סולדת, כי זה יגיע ליד סולדת, ואולי תשכח להוציא את זה בזמן. ולכן הדבר הזה אסור. אבל אם הורדת את זה מהאש, אז ודאי שהדבר מותר, למרות שמדובר בכלי ראשון. אנחנו בדבר הזה מסיימים עם כלי ראשון. היה מקום להאריך עוד עם כלי, ביחס לכלי ראשון, אבל כיוון שהוא פחות מעשי מבחינתנו, כי אנחנו יודעים שאסור, ואסור להתעסק איתו, זה פחות מעשי, ההשלכות של הדברים, לכן אנחנו לא נתעסק בצורה נרחבת יותר עם כלי ראשון, נחזור לדברים בשלב מאוחר יותר, ו אנחנו נעבור לכלי שני, אבל כיוון שכלי שני הוא נושא קצת יותר ארוך, אז אנחנו נתעסק בקצרה בדין של עירוי כלי ראשון. מה קורה כשאדם שופך מכלי ראשון על גבי למשל שקית תה? כלומר, הוא לא שם את הדברים בכלי שני, אלא מערה מתוך כלי ראשון. הדבר הזה, כשאדם שופך מתוך כלי ראשון, עירוי כלי ראשון, יש בו דיונים ארוכים, נרחבים מאוד בכמה וכמה מקומות, ואני לא אתייחס עכשיו לכל הסוגיות והדיונים האלה, אבל ננסה בכל אופן לתאר בקצרה את העקרונות של עירוי כלי ראשון. עירוי כלי ראשון הוא מצב ביניים, מצב שבו מצד אחד המים יצאו מכלי ראשון, מצד שני הם עדיין לא הגיעו לתוך כלי שני. המצב הזה הוא מצב ביניים גם בגלל שכשנלמד בעזרת השם על כלי שני, נראה שאחת הסיבות להקל בכלי שני זה בגלל שהדפנות קרות. בעירוי כלי ראשון, מצד אחד אין לו דפנות חמות, כי הוא יצא מכלי ראשון. מצד שני, גם אין לו דפנות קרות. יש כאן משהו באמצע. בדבר הזה נחלקו הראשונים לדעת הרי, עירוי כלי ראשון נחשב ככלי ראשון. הרי מופיע בתוספות דף מבית עמוד ב'. מעידך לדעת הרשב"ם שם בתוספות, עירוי כלי ראשון נחשב ככלי שני. ומבחינתנו זה מאוד משמעותי. אם אתה רוצה להכין משהו, האם אתה צריך קודם כל לשים את המים ואז לשים את האוכל בתוכו, או שאתה יכול להערות ישר על האוכל. לפי שיטת הרשב"ם, כשאתה מערה על האוכל זה אותו דבר כמו ששמת את המים ואחרי זה שמת את את האוכל בתוכו, כי עירוי נחשב ככלי שני. בדבר הזה, להלכה, השולחן ערוך, גם ביורדיה סמכת יוד, וגם באורחיים שין יוד חת יוד, פסק שעירוי ככלי ראשון. כיוון שעירוי ככלי ראשון, ממילא אסור לנו לשפוך את המים מהכוס ישירות על אוכל לא מבושל, אלא צריך לשים קודם כל את נוזל בתוך כוס, ואז מה לעשות? נדבר בפעם הבאה. אבל אסור להערות ישירות על אוכל. כשאתה מערה מכלי ראשון על אוכל, זה נחשב כמו כלי ראשון בעצמו. אמנם כאן יש להעיר שאנחנו פוסקים שזה כמו כלי ראשון, אבל לא לגמרי. מה הכוונה? רבינו תם מבאר שעירוי ככלי ראשון, אבל הוא מבשל רק כדי קליפה. או קליפה. כלומר, הוא לא מבשל לגמרי, הוא מבשל קצת. מה אכפת לי שהוא מבשל קצת ולא מבשל לגמרי? בכל מקרה אסור, גם אם הוא מבשל קצת, וגם אם הוא מבשל לגמרי. התשובה היא שבכל מקרה אסור באמת. אבל יש כאן השלכה לחומרה, שאם לפני שבת שפכת מים רותחים על משהו, זה לא נקרא שבישלת אותו. ואתה לא תוכל בשבת להגיד, טוב, כבר בישלתי אותו, אז מותר לי בשבת לבשל אותו עוד פעם, כי הוא כבר מבושל. כיוון שלא שמת אותו בתוך כלי ראשון, אלא רק עירית עליו מכלי ראשון, הרי שרק חלק חיצוני שלו יתבשל ולא הכל, ולכן בשבת, אם אתה תשפוך עוד פעם, הדבר הזה יכול להיות בעייתי. הדבר הזה, יש מקום לדון בו בכמה דוגמאות, אבל למשל, אדם שהכין שקית תה לפני שבת על ידי עירוי, אז אם עכשיו הוא הולך לערות על השקית תה, זה לא כל כך טוב, כי אולי מקודם יתבשל צד אחד, עכשיו יתבשל צד שני. אמנם יש מקום לדון להקל בזה אולי בכלי שני אחר כך, אבל בכל אופן, עירוי מבחינתנו הוא לחומרה לשני הצדדים בעניין שבת. הוא לחומרה מצד זה שאסור להערות על דבר לא מבושל בשבת, בגלל שעירוי ככלי ראשון, והוא לחומר מצד זה שזה לא מבשל לגמרי, שאם ירד לפני שבת אתה לא יכול להגיד שזה מבושל לגמרי, אלא רק כדי קליפה, וממילא תתייחס את זה בשבת כדבר לא מבושל. אמנם יכול להיות שבסקית תה, בכל אופן אם אדם עירה לפני שבת, שהדבר יותר קל, והוא יוכל אחר כך להשתמש בו בכלי שני או בכלי שלישי, ועל סקית תה בעזרת השם נדבר בצורה יותר מפורשת, כאשר נגיע לדיונים על כלי שני או כלי שלישי. אני רק רוצה לציין דבר אחד, ש לא התייחסתי כאן למשהו, לשתי נקודות שאני לא יכול עדיין להתייחס, כי חסרים לנו נתונים עליהם, אבל לגבי עירוי, יש עוד שני דברים שצריך להתייחס אליהם. אחד זה עירוי לגבי טיפות מים שיש בכוס. אדם רוצה להכין כוס תה בכלי שלישי, אבל יש כמה טיפות מים בכוס שנשארו מקודם. האם מותר להערות עליהם? והדבר השני זה דין מצקת. מה קורה כשמעבירים על ידי מצקת? האם זה נקרא כלי שני, כלי שלישי? איך להתייחס? אתה לוקח מהסיר עם מצקת ושם בצלחת מרק. האם הצלחת עכשיו זה כלי שני או כלי שלישי? אז למצב הביניים של מצקת לא התייחסתי. שני הדברים האלה אני בכוונה לא מתייחס עכשיו, כי כדי להתייחס אליהם בצורה רצינית, אנחנו צריכים להכיר עוד עקרונות בדין בישול. בעזרת השם, הפעם הבאה נעבור לכלי שני, לכלי שלישי, או בסגנון אחר להכנת תה בשבת והדברים הדומים לו.